אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, כאן אפרת ברזל. רדיו קול חי, לפעמים, שדעת מיכל אושמן, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסובב כאלה סיבובים של ילדות, של ילדות, בגרות, התבגרות, שבסוף ככה אני מרגישה, את כאילו פוגשת נקודות שבורא עולם שתה לך שם זרעים, ואת כותפת אותם כשאת כבר בת 51. אבל מבחינתי, את אחת הפרחים, עצים, שבורא עולם יכול היה לשים לי בסיבובים, כי שתינו ניזונו מאותה אדמה פוריה שדווקא קוראים לה אנגליה, ושם גילינו את בורא עולם. אבל לא נגלה הכל, לאט לאט. מיכל אושמן, בוקר טוב.
וואו, אחרי פתיח כזה, בוקר טוב אפרת, בוקר מבורך.
את ל-48 שעות כאן, כי את בכלל גרה באנגליה, אבל אני עושה ספוילר ואומרת שאת אדם מדהים למאזינות ולמאזינים שלנו, שאת יודעת, יש לך כזה חוש לקלוט אנשים, אז איך שהבנתי שאת זאת, את אמרתי, היא באה, ספרי עלייך, כאילו אנחנו לא מכירות.
הגעתי ללונדון, סליחה, הגעתי לבקר עכשיו בארץ ל-48 שעות מלונדון, ובאמת יש לנו הרבה חיבור בנושא של לונדון. 20 שנים אנחנו גרים בלונדון, יאיר ואני, ועכשיו ארבעת ילדינו, ומאוד מרגש להיות עכשיו בישראל. אני מאוד מתגעגעת הביתה. אני לא אשכח לעולם, כל אחד יש לו את הזיכרון של השבעה באוקטובר, אבל אצלנו זה היה, יש לנו הרי שני ימי טוב. אז היינו שמיני עצרת, ובעצם קרה בחוץ לארץ, זה היה בשמיני עצרת. ואת יודעת איך לונדון היא בדרך כלל אפורה וקרה וגשומה. דווקא בשמיני עצרת הזה, כולם שמחו ששמש ומזג אוויר טוב, ונוכל ללכת בשמחה ביומיים אלה לבתי הכנסת ולחגוג. ואז נפל עלינו האסון הזה, ומיד רציתי לחזור לארץ. נפלתי על הרצפה, ממש בבית, והתחלתי להגיד, ישראל שלי, ישראל שלי. אני חושבת שאני לא יודעת אם הילדים שלי, אני מאוד מקווה שהם ישכחו לראות את אמא שלהם ככה על הרצפה, או שאולי חשוב שהם יזכרו לראות את אמא שלהם ככה על הרצפה, באהבה למולדת ובגעגועים לארץ ישראל. והיו כמה ימים שהתלבטתי לגבי ממש לחזיר את כל המשפחה לארץ, ואז הבנתי משהו, וזה מתחבר למה שאת אמרת. יש לי תפקיד בחוץ לארץ. וגם אם הלב רוצה להיות בארץ, ותאמיני לי, הייתי חוזרת לצהל, הייתי אומרת, קחו אותי, לא יודעת מה אני יודעת לעשות, אבל יש תפקיד ליהודי בחוץ לארץ. אני גיליתי את היהדות שלי בחוץ לארץ, לפעמים צריך להתרחק כדי להתקרב, אנחנו יודעות, אבל הבנתי שיש גם ניצוצות של קדושה בחוץ לארץ, ושעכשיו יש לי תפקיד חדש שאני מנסה להגדיר אותו. כל יהודי מזוקק, גאה, ספציפית במקומות העבודה, ואני מגיעה אלייך עם מין התרגשות של לחשוב על המשימה הזאת שבפנינו, ועם המון צער ואהבה למדינה שלי.
איזה יופי מיכל, ואני רוצה שנגלה למאזינות ולמאזינים שלנו אחורה על הילדות שלך, כי זה מרתק, ואני לא יודעת בני כמה כל אחד ואחד מאזינים, אבל אנחנו ילדות של אבא כאלה, גם אמא פה, אבל זה בסדר. ואני ממש זוכרת מהילדות שלי את השם של אבא שלך ואת התפקיד שלו, ואת המשמעות של השאלות שהתפקיד שלו גם מביא. ספרי על אבא.
יש לנו הרבה מן המשותף, ואחד מהדברים אני מרגישה ממך אפרת זה באמת לחיות לצד, בצל. אבא מאוד משמעותי, מאוד משפיע, שגם עושה עבודה מאוד משמעותית ומאוד משפיעה. ואני לא רוצה לעשות כאן טריגר לאף אחד מהמאזינים או מאזינות, אבל הילדות שלי הייתה מלאה במוות ובכאב ובטראומה. אבא שלי יחזיק בתפקיד מאוד משמעותי בישראל למשך הרבה מאוד שנים. הוא ניהל את המכון לרפואה משפטית באבו כביר. לפי דעתי הוא ניתח עשרות אלפי גופות, ודרך אגב גם אנשים חיים, ילדים מוכים, נשים שנפגעו, על מנת לאסוף אבידנס, הוכחות, כדי אחר כך להציג אותם בבית המשפט. ואני בעצם מבחינתי רוב חיי, מוות היה הדבר הרבה יותר מיידי מאשר החיים עצמם. לצערי ראיתי דברים מאוד קשים, כמובן אף אחד לא תכנן לזה, אבל אנחנו הרי היום, אני רק 3 שנים מאחורייך, אנחנו גדלנו בתקופה כזאת של מיינדסט יותר של הישרדות, נכון? כאילו תגידו תודה שאתם פה, פחות או יותר, בלי להגיד את זה.
מגמרי.
אני גודלתי על ידי גם סבא וסבתא שלי, שהיו ניצולי שואה, כול מכל הצדדים, והתחושה הזאת הייתה, תגידי תודה שאת פה, שוב, בלי להגיד את זה, ויאללה, carry on with life, תחיי פשוט. ולהורים שלנו הייתה פחות מודעות לגבי מה שאנחנו נחשפים, נכון? הרי היום אנחנו כל היום מתעסקות, את כבר סבתא ברוך השם, אני אחרייך, איך אתה מרגיש, איך היה בבית ספר, אם היא שיחקת בהפסקה, את גאונה, גם כשהיא לא גאונה. נכון, כל היום. אבל אנחנו גדלנו בתקופה של פשוט להתנהל, ואני יודעת שההורים שלי עשו את המקסימום, אבל כן, נחשפתי לדברים שהיום לא יודעים שזה לא טוב לחשוף ילדים אליהם. לצם לצורך העניין, אם היינו ברכב עם אבא שלי ואימא שלי, ואז עוד היה ביפר, ונאמר הייתה קריאה בביפר לזירת אירוע, או שהיה פיגוע, והיינו נגיד בדרך לבר מצווה, או לשמחה משפחתית, ברור, 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 שאבא שלי מיד לוקח את האוטו לאיפה שצריך ונוסע לזירה, כי הוא מחויב לעבודה שלו. ואמא שלי ואני מנסות צריכה להשיג את עצמנו ברכב, אבל כמובן שילדה סקרנית בין 6-7-8 רוצה לראות מה המולה, את מי מכניסים, מה זקה עושה, מה קורה פה בכלל. וזה השפיע עליי. עכשיו, היום, כשאני מסתכלת אחורה, נורא מפתה הרבה פעמים להסתכל אחורה ולהגיד, בגלל זה אני כזאת.
נכון.
נכון? אבל הם משלמים גם המון 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 כסף לפסיכולוגים.
נכון.
אני לא אומרת בגלל, אני לא יודעת, הנשמה שלי, גיליתי שיש לי נשמה לפני 10 שנים, שזה בכלל סיפור.
זה אני חייבת לשמוע את רגע גילוי העובדה שיש לי נשמה.
אני אספר לך. אבל היום אני כבר לא אומרת בגלל שראיתי את זה ובגלל שהייתי בזירה הזאת. היום אני אומרת מה שהיה, היה צריך להיות. וזה מה שאת אומרת גם.
נכון.
נכון, החיבור.
אני אומרת בזכות.
בזכות, זה אפילו יותר גבוה.
בזכות מה שראית, זאת אומרת, רגע שנייה, אני מדברת את חזל שלנו שמדברים על זה שאנחנו עושות כאן תיקון. וזה לא סתם שהאותיות של מילה תיקון הן אותן אותיות של המילה תינוק. ותינוקת באה לעולם הזה. וחובה כל מיני דברים בארץ ישראל שעושים איזשהו חריש בנפש. כתוב על רבי עקיבא שכשהחריש של בית המקדש ההרוס היה שם, הוא חייך, הוא צחק. למה? דווקא כשהיה קשה והרוס, הוא צחק. למה? כי הוא ידע שילדים וילדות עוד יצחקו וישמחו בירושלים. זאת אומרת, דווקא איפה שהכאיבו לנו, שם בורא עולם יכול לתקן את התינוקת הזאת שגדלה, ולהצמיח שם עוצמה שלא הייתה יכולה לגדול, לולא היה כאב. אז התורה מלמדת אותנו את הכוח מאוד. הזה. ואת זוכרת בתור ילדה את ה מראות האלה, חדר עבודה, מה זאת העבודה בעצם?
כן.
של רופא משפטי, או מה זה בעצם אומר?
אז אני נותנת לך תשובה לא מקצועית רשמית, אבל באופן כללי רופא משפטי בעצם מגיעות למכון לרפואה משפטית, בזמנו, אני לא יודעת אם היום, כל מי שבעצם נפטר מוות לא טבעי. מוות לא טבעי, ויש צורך לחקור את סיבת המוות.
אז זה או רצח או שמשמור אדם שלא רוצה לחיות יותר?
כן, וכמובן שיש דברים יותר מורכבים לגבי הסכמת המשפחה, אבל זה גם יכול להיות ילד חס וחלילה בן 12 ששיחק כדורגל והתמוטט, ורוצים לראות אם יש איזשהו פגם גנטי, משהו בלב, כדי שאפשר יהיה להציל את האחים שלו. זאת אומרת, זה לא רק לקיחת חיים או רצח, יש הרבה דברים באמצע.
וואלה.
בעצם בירור סיבת המוות. עכשיו, מוות זה נושא מרתק.
כולנו נגיע לשם, אפס. חלק מהחיים.
איך אמא שלי אומרת, הם לא המציאו שיטה אחרת.
וגם לא מגלים לנו על השיטה שלהם, שזה בכלל מכה.
זה הדרך היחידה, זה נורא, זה מאוד, גם, זה נושא מורכב ולא, וקשה, והרי יודעים שילדים פחות או יותר מבינים שהחיים הסתיימו בשלב מסוים, בערך בגיל 5-6, וזה מדכא. יש שלב של דיכאון. אבל לי זכורה מאוד שיחה עם אבא שלי, אני חושבת שהייתי בערך ב9 אחרי שנחשפתי לדברים לא פשוטים, שוב, בגלל שזה מה שקרה, ושאלתי אותו, וידעתי בדיוק מה חבר'ה קדישה עושים ומה זקה עושים, אבא שלי היה בחברויות נהדרות עם זקה ועם קשרים מאוד אמיצים, ושאלתי אותו, אבא, האם יכול להיות שבגוף הגדול יש גוף יותר קטן, וכשהגוף הגדול מסתיים, הגוף הקטן לא מסתיים, איפה שכל האהבה שלי והכבוד שלי לסבא וסבתא, והגוף הקטן הזה ממשיך עם כל מה שיש בתוכו, ואבא שלי אמר לא. כשהגוף נגמר, הכל נגמר.
איזה ילדה, איזה ילדה, יואו.
ממש הרגשתי שיש עוד משהו, אבל לא היה לי את היוצר מילים. וגדלתי בבית מאוד אקדמי, הכל של הוכחות, אבא שלי פרופסור, אמא שלי יועצת, ו... פתאום הילדה שואלת שאלות לא הגיוניות.
רגע, עכשיו תורי. אני זוכרת, יו, אף פעם לא דיברתי על זה ככה, שהייתי שוכבת עם אבא שלי על השמיכה בדשא, גדלתי בהרצליה, לא רחוק מהים, והיינו שוכבים ומסתכלים על הכוכבים, ומה זה השקיע בי? ואז הייתי שואלת אותו, אבא, ככה, מה היה אם לא היה עולם? אז בהתחלה הוא אמר לי, וואי, איזה ילדה פילוסופית, כאילו זה, אבל זה עניין אותי מה יש מעבר ומה היה לפני. אלה שאלות של ילדות יהודיות על מהות, על אלוקים, על משמעות. ואז הייתי אומרת לו, אבל אם לא היה, אז גם אנחנו לא היינו, אז איך הייתי שואלת את השאלה הזאת, והייתי מסבכת.
אני יכולה לדמיין אותך על הדרך. אני יכולה לדמיין אותך.
אז אני לא יודעת אם לזה הוא התכוון, כאילו שאני אלך כל כך רחוק, אבל מה, תבדקי, תבדקי.
Go for it. Go for it. וזה גם אחריות שיש לנו כהורים, עכשיו אני קופצת קדימה מהילדה הזאת בת השמונה, היום אני בת 48. באמת, בתור הורים יש לנו איזושהי אחריות לנסות להיות סקרנים, ולא לתת רק את התשובה היחידה המוכרת לנו.
נכון.
אלא לגלות סקרנות. סקרנות זה אחד הדברים הכי מאתגרים שיש.
וואי, לגמרי. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו הולכות לדבר על הרגע הזה, שאולי את צריכה להגיע אליו לבד, שיש גוף קטן בתוך הגוף הגדול, או בואי נגיד, an endless something, כן, קוראים לזה נשמה יהודית, כנראה שאבא לא ידע, או לא יודעת, כאילו, ואת כבר בתור ילדה התחלת להבין. יאללה, אז פרסומות ואנחנו חוזרים. כדליבה, אנחנו כאן ברדיו כל חי עם אורחת חשובה מלונדון, שבאה לכאן ל-48 שעות אישיות. מיכל אושמן, שמגלה, וזה היינו לפני הפרסומות, שואלת את אבא, פרופסור היס, ראש המכון המשפטי, ראש המכון לרפואה משפטית. כאילו, אתה יודע, בימים כאלה של זקה, השם ירחם כל כך פעיל, ושל דיבורים המון על סוף חיים וגוף האדם במצב של, איך אמרה לי דווקא איזה פסיכולוגית, שעברו לעולם אחר, אין יותר מתאים מהמקצוע של אבא, אבל אולי אין יותר מתאים מהשיחה הזאת, שנולדה אצל אותה ילדה, ששואלת את אבא, שרואה הרבה מוות, האם יש משהו קטן, איך אמרת, זה הכוח מתוק.
גוף קטן בתוך גוף גדול שממשיך אחרי שהגוף הגדול מסתיים.
את מה קורה לי עכשיו כשאני מסתכלת עלייך? אני ממש ראיתי אותך עם האישונים של העיניים, רואה את אותה ילדה שבאמת חיה בתוכך, שואלת את השאלה הזאת. מה הוא ענה?
לא, כשהגוף מסתיים הכל מסתיים, כי הוא ענה כשהוא חובש את הכובע הרפואי המדעי.
אבל את לא מרפא.
הרפאתי להרבה מאוד שנים, אז מה שקרה זה ש, ושוב אמרנו לפני ההפסקה, אנחנו מאוד מפתה להסתכל אחורה ולהגיד, בגלל שזה קרה לי בכיתה ג', בגלל שהפרידה של הוריי, בגלל שעברנו בית ספר, מאוד מפתה אותנו לנסות לסמן למה הפכנו להיות מה שהפכנו להיות, ואני מאוד אהבתי מה שאמרת, שזה בזכות כל הדברים האלה. אבל מה שקרה זה שאני הפכתי להיות ילדה מאוד עצובה, בודדה מבפנים, אבל מבחוץ you would never know, לעולם לא הייתי יודעת מה המחשבות שעברו לי בתוך הראש. ניסיתי להיות הילדה הכי מושלמת והכי מרצה, התלמידה הכי טובה והנכדה הכי טובה, כדי שזה יהיה שווה שסבא וסבתא שרדו, ולא לגרום להורים שלי שום ערעור או בלבול או לאתגר אותם. את יודעת, ילדה כזאת שההורים אומרים, אה, יופי, יש
סוקר פושקה.
האמת היא שגדלתי בבית שדיברו באמת יידיש, והייתה מאוד אווירה כזאת, ככה פוסט שואה, ככה טוב טוב. ושנים ניסיתי להיות פרפקט. דרך אגב, הרבה חרדה מסתובבת אצלנו גם, הרבה חרדה מתפתחת מהאובססיביות של הרבה מאיתנו יש, מהרצון הזה להיות מושלמים.
נכון.
מושלמים בלימודים, באיך שאנחנו נראים, שאף פעם לא נטעה. הפחד הזה, מבחינתי אחד הפחדים הכי גדולים שלי בחיים, היו להיכשל. היו לטעות. וככה ככה עליתי לאט לאט בשנות הלימודים, הלכתי לצבא, הייתי גם קצינה, קראתי גם עלייך בביוגרפי שלך, עשיתי כמה שנים בצהל, אבל בפנים, וזה לא כל כך נעים לספר, אבל היו לי מחשבות מאוד מאוד לא נעימות. עכשיו, ברמת התפקוד, שוב, כל כך הרבה מאיתנו הנשים עוברות את זה, לא רק נשים, אבל בעיקר שמבחוץ אנחנו בתפקוד מדהים, overachievers, אבל החוויה הפנימית לא יכולה להיות יותר שונה מזה, ואני יודעת שאת מכירה את התחום הזה מתוך ההיכרות שלך עם העולם של הנפש והנשמה. אני מעולם לא ישנתי יותר מזה שעתיים, שעתיים וחצי ברצף, כי תמיד בדקתי שההורים שלי נושמים. הדיפולט היה שבבוקר אני אקום והם לא יהיו. ואחר כך בתור אמא צעירה, בדקתי שהתינוקות שלי והילדים שלי נושמים. אני התחלתי לנשום לפני איזה 10 שנים. זה נורא כיף לנשום. זה גם טוב לאור הפנים.
בטח, פלא שנשמה ונשימה באות. אבל מה שכן, גם המספר 8. שזה לא סתם אגב, שהוא הסמל של אינפיניטי.
יפ.
To infinity and beyond. כמו כאילו בצעצוע של סיפור. זוכרת את... זה כאילו... כן, כי הנשמה היא אינסופית. כי הילדה הזאת מיכל... היא ידעה משהו.
משהו הרגשתי, באמת, לא הייתי אומרת סתם, הרגשתי משהו נורא נורא חזק בפנים, שלא היה לי דרך, לא הייתה לי דרך להגדיר אותו, והחיים התגלגלו, וכמו שאמרתי, נורא השתדלתי, ועשיתי תואר ראשון, ותואר שני, ועוד תואר שני, אבל המחשבות הקשות עדיין המשיכו להיות, ועשיתי, כשאני מדברת בחוץ לארץ, אני אומרת, אני ניסיתי את כל האיזמס, תאואיזם, בודהיזם, אין ספר בבודהיזם שלא קניתי, תאואיזם, הכל, וכמובן פסיכולוגים, היה לי את כל הכסף הזה בחזרה. אני עדיין כמובן מאוד מאמינה בטיפול פסיכולוגי, אבל בשלב מסוים, אחרי 15 שנים של טיפול פסיכולוגי, כל הזמן נתקענו באותו קיר. אני וארבעת המטפלים שלי אחד אחרי השני, בנבירה הזאת בעבר, ב-unfinished business, כל העסקים הלא גמורים עם ההורים, וכבר הנה, אמא שלי יושבת כאן בולפר,
מה זה כיף שבאתי מוש תדי, זה כזה...
זה כזה מחלים, יש כאן...
לא, אתה עם ההורים כאילו, אתה עם ההורים.
יד, בשלב מסוים אתה מתעמת עם ההורים, ואתה אומר למה זה ולמה זה, והם אומרים, וברוך השם, ההורים שלי אמרו, לא דייקנו, אנחנו מתנצלים, אנחנו... המטפלים שלי פשוט, כל פעם שהרגשתי שהאור טיפה, איך אומרים, מגליד?
כן.
טיפה, כשהרגשתי שאני מתחילה להחלים באור, הרגשתי שמטפל ספציפי פשוט כל הזמן רצה שוב לפצוע ולחפור פנימה שוב. אני לא צריכה לחזור אחורה, אני יודעת מה ראיתי, ואני זוכרת את הריח בחדר הגוף, אני לא צריכה שתזכיר לי את זה. אני רוצה עכשיו, כאן, כאן ועכשיו, אני רוצה לצמוח. ובשלב מסוים סיימתי את הטיפור הפסיכולוגי, כי אמרתי משהו למטפל שלי, אמרתי לו, חזרתי מביקור בארץ, ונסעתי לירושלים, והלכתי לכותל, והרגשתי משהו. והוא אמר לי, מיכל, את מדחיקה את הבעיות האמיתיות שלך, ואת מנסה לברוח, לברוח פשוט מהמציאות.
וואו.
ואמרתי, תודה רבה, thank you so much, this is the last session. ואז ברוך השם שהגעתי באמת לאיזשהו מקום נמוך, ועשיתי גוגל כמה מילים בגוגל, גיליתי את היהדות בצורה מדהימה, האמת היא לא תוך כדי שמירת שבת, אבל אני חושבת שנסלח לי, זה היה ביום שבת בבוקר, אז עוד לא שמרנו שבת, והייתי כל כך מיואשת, והיו לי מחשבות מפחידות, ושמרתי לילדים, ואמרתי, תתביישי לך מיכל, את בגיל של סבתא שלך, שהיא קפצה מהרכבת בדרך לאושוויץ, היא את כל המשפחה שלה כמעט איבדה, את גרה בלונדון, יש לך אוכל, את מצליחה מאוד בכל התפקידים שאת עובד, יש לך ילדים, מה הבעיה שלך? זה כל, יש כל כך הרבה בושה בחרדות ובפחדים. פתחתי את הלפטופ וכתבתי דיכאון, חרדה, פחד באנגלית, ואז הוספתי שמחה ואושר, הכל באנגלית, ואז אני כמעט בטוחה שזאת הסיבה, ראיתי משפחה הולכת לבית הכנסת, כי אני גרה בשכונה יהודית, והוספתי יהדות. והערבוב הזה של מילות החיפוש הוביל אותי לדוקטור בפסיכולוגיה שנקראת דוקטור קייטי לאוונטל, היא חבדניקית, והסתכלתי וראיתי שהיא חוקרת את החיבור בין יהדות לבריאות הנפש, ושלחתי לה אימייל out of nowhere, את מכירה את זה שאת אומרת כבר מה יש לי להפסיד, אני כבר יש לי כאלה מחשבות, וכתבתי לה דוקטור לאוונטל, you don't know who I am, אין לך מושג מי אני, אבל אני סובלת, מה את יכולה לעשות בשבילי?
יאו.
ונכון שאת שולחת אימא למישהו שאת לא מכירה, יש לי גם עצמם אומרת עכשיו, את אומרת, טוב, היא כן תחזור, לא תחזור, היא דוקטור, אני חושבת שאולי היא פרופסורית לפסיכולוגיה, מה הסיכוי? חזרה אליי מיד יום אחרי, ואמרה לי, בואי ניפגש. עכשיו, מכל המקומות בעולם שהיא יכלה להיות, איפה היא גרה? בסטנפורד הל.
אימא, לא, יאו, יאו.
שזה בצפון לונדון.
אני יודעת.
כן, אני יודעת שאת יודעת.
שם היה את המלון של הדודה שלי, שנקרא קדימה, והוא כבר לא קיים, ומול הייתה מסעדה בשם קרמל, ששם היהודים היו אוכלים אוכל כשר,
עוד שזה עדיין שם קרמל, אני לא יודעת.
יכול להיות, אני חושבת שלא, אבל בטח שאני מכירה את סטנפורד היל, יאו.
אז היא באה, האישה הקדושה המדהימה הזאת התיישבה מולי, ועכשיו אני אספר לך משהו שלא סיפרתי, אני חושבת אף פעם וגם לא בספר. חלק מהחרדות שלי ממוות הופנו לאובססיה, לפחד להזדקן.
וואלה.
בפנים. והגעתי למצב שהתעסקתי בטיפולים
קוסמטיים.
והקפאתי את הפנים שלי.
מה זה אומר?
זאת אומרת שהלכתי לרופא ואמרתי לו, ובאמת צריך לקחת לו את הרישיון. כל כך הרבה רופאים זה מתסכל, הם רואים, הם פוגשים אנשים בשלבים לא פרקים, את יודעת, שעוברים דברים רגשיים, ולפעמים שאתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אתה רוצה כזה לשלוט, נכון? אחד המחלות הכי קשות זה הצורך הזה לשלוט, כאילו שאנחנו יכולים, אני חשבתי שאני יכולה לשלוט, במה אנשים חושבים עליי, בזה שתמיד בעלי אוהב אותי, שאף אחד לא יעזוב אותי, לשלוט, לשלוט. ובאתי לרופא ואמרתי לו, freeze the time on my face, ממש, אמרתי לו, תעצור לי, תעצור את הזמן, וכמובן, קח אותו אחורה.
לא ידעתי שיש אופציה כזאת.
לא, לא מומלץ. אפשר, אני מאוד מאמינה היום, כאילו, את הערת הגב, שתמיד נחמד לראות, פשוט יפה לגיל שלך.
נכון.
אתה לא אמור לראות.
נכון.
אבל אז הייתי כל כך מיואשת.
וגם לא רוצה את הנפש שלך של פעם. אתה רוצה את העבוד, נכון?
אם מישהו עכשיו אומר לי, תמיד חברות שלי אומרות, יו, אם הייתי יכולה תיכוניסטית, לא,
לא,
נבר, נבר, נבר. אמא שלי אומרת שהיא רק התחילה לחוות את עצמה בגיל 60.
קשה, קשה. לא, אתה לא רוצה.
לא, לא, אל תיקחו אותי, בטוח שלא לתיכון, לא.
כאילו איזה זמן הכי כיף בחיים?
עכשיו.
תודה. לא דיברנו על זה קודם.
ממש לא. עכשיו, 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 השנייה המתוקה הזאת שיש לי איתך. ומה שקרה זה שהרופא הזה, אתה יודע, ראה אישה כנראה במצוקה, ועשה איזשהו טיפול לפנים, וממש הקפיל לי את הפנים, וזה היה מאוד מביך, שנראיתי אומללה כפי שהרגשתי מבפנים.
יאו.
כמו הבחורות האלה שאת מסתכלת עליהן, ואת אומרת, למה היא עושה את זה דווקא? נראית יופי.
כן.
וזה מאוד מביך, וראו את זה בעבודה. אז היו כל כך הרבה דברים שהרערו אותי, ואז פגשתי דוקטור לאוונטל. אז אמרתי לה שהייתי אתמול בהופעת רוק, וציינתי את השם של הזמרת, שהיא אחת הזמרות הכי מוכרות בעולם, והיא מסתכלת עליי כאילו, על מי את מדברת? אין לה מושג. קודם כל נדהמתי שבכלל אין לה מושג מי זאת הזמרת הענקית הזאת. ואז אמרתי לה שראיתי המון אנשים ונשים רוקדות, וחששתי שאני אולי כבר מבוגרת מדי, או לא רלוונטית מספיק, והתמלאתי קנאה וחרדה. ואז אני אומרת לי, אני אומרת לה, כן, ועשיתי יותר מדי בוטוקס, והיא אומרת לי, מה זה בוטוקס? היא לא הבינה על מה אני מדברת.
יואו.
ואז, יכול להיות שאני משתפת יותר מדי פרטים. אחר כך תחתכו את זה.
זה
הכי אמיתי שיש.
טוב מאוד.
ואז היא אמרה לי, מיכל, אני שומעת שאת במצוקה, אני רואה שאת במצוקה.
הפרופסור,
הדוקטורית לפסיכולוגיה, שהיא גם חבדניקית, שסיפרה לי גם על התוודות שהייתה לה עם הרבה, אמרה לי, אני רואה שאת סובלת מאוד בחיי היום-יום שלך. האמת היא, יש פער מאוד גדול בין, אני לא יכולה כמעט להבין את החיים שלך. כי החיים שלך, תת, אני חייתי בקצה, קצה, קצה של החיים. הרבה שלי לא אוהב שאני אומרת חילונים, כי כולנו קדושה. אבל אתה יודעת, חייתי חיים מאוד מסוימים. אבל אמרה לי, אני הולכת להציע לך משהו, שישמע לך ממש ממש מוזר. אבל תזרמי איתי. היא אמרה את זה באנגלית, לא הייתי חמרת אם זרמי איתי. היא אמרה, אני מציעה שתלכי לשיעור בחסידות, לשיעור שמלמד על ספר התניה, והיא ציינה את השם של הרבי מלובביץ'. מבחינתי זה רק היה הפוסטר שאני רואה בבן גוריון, שאני נוסעת הלוך וחזור ללונדון, לא הייתי שום דבר על הרבי מלובביץ'. אבל יודעת איך שלפעמים בחיים את פשוט אומרת, עוד משהו להפסיד. ושבוע אחרי זה מצאתי את עצמי בשיעור תניה. אני נכנסת פנימה, נראיתי מאוד שונה מכל אנשים שהיו בחדר, וגם הווייב שהכנסתי כזה, הגעתי ממרכז העיר, על מונית שחורה, על עקיבי סטילטו של 15 סנטימטר, עם הסקיני שלי וכל זה, נכנסתי, הרגשתי כאילו, מה את עושה פה? ואז רבי גורדן התחיל להקריא מספר התניה, והמילים נשמה, ניצוץ, כאב, עצב, החיבור ביניהם נגע לי ישר במה שגיליתי שזאת הנשמה שלי, והתחלתי לבכות 3 ימים בלי הפסקה.
מאמינה לך.
נעד שאת מאמינה לי.
שזה בכי הכי כיפי שיש, כי הוא לא הבכי הרגיל, הוא נובע ממקום, אגב, התוכנית הזאת נקראת על שם המקום, ממנו מבעבעות הדמעות האלה. כן, כדליבה, זה בעברית עומק הלב. והוא המקום ששם, בתוך, בלבבי משכן אבנה. כאילו מתחילה איזושהי בנייה יהודית בתוך העומק של הלב. זה מקום אמיתי ביכולת שלו לייצר משהו חדש, כמו בורא עולם שהוא יוצר האדם. אתה יוצר את עצמך מחדש מתוך אותו מקום מאוד עמוק, וזה בא לידי ביטוי בחוץ עם דמעות, כי זה המקום הכי רוחני. בכי מלשון מבוכה, לא הכרת את המקום הזה, משהו לא מוכר לך.
אוי, כך יפה.
כן, ככה זה.
הם היו דמעות של, אמרתי, דברות של ברכה, לא שמתי לב, אבל זה היה משהו מאוד מזקק, זה היה משהו מאוד ראשוני.
וואו.
מאוד מאוד ראשוני, ואני תמיד ששואלים אותי, אני לא אחת שאומרת, פתאום ראיתי את האור, והיו ניצוצות וברקים ורעמים, הייתה נגיעה מדויקת במקום הזה שאת מתארת אותו.
בדיוק.
נגיעה.
עכשיו, את בן אדם יהודי שנוגע במקום הזה, אני עושה במרכאות, הלך עליו. הלך עליו, כי תביא רגע כוס, אני רוצה לשים את זה. כי פסח, אל תמחוק את זה. אני אוהבת אותנטיות. כי ברגע שיהודי מרגיש את הנגיעה הזאת, אתה תמיד, אבא שלי שואל אותי, אבל מה הרגשת? כאילו, למה חזרת בתשובה? מה, אז מתי יורדים הכוכבים האלה? וכל ה... של התובנות האלה, אז אתה לא יודע להסביר את זה, כי זה רגע דק מאוד מאוד עם עצמך, שאין לו תחליף, אין לו אח ורע. אתה תיסע לסקי בסנט מוריץ, ואתה תהיה על 100 שערים של ווג או אל, או אתה תעשה 100, יעשו לך מיליון, הרגע הזה שבו אתה מרגיש את קרבת אלוקים, ורק אתה יודע מזה, זה פרסום הנס של עצמך. אין לו תחליף, הנשמה תבקש אותו אחר כך כל הזמן. ולכן זה היה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא זיכה את, את הילדה הזאת בדבר שנקרא תשובה. אני רוצה להגיד לך משהו שבא לי תוך כדי שאמרת על ספר התניה, אבל בוא בכוונה נצא שוב לפרסומות, כדי להשאיר את המאזינים איתנו.
בסדר.
ונחזור, ואז אני רוצה להגיד לך את זה. יאללה, כדליבה. ממש כדליבה פה היום, אבא לי, סבתא לי, אימא לי.
אני הייתי מאוד שמחה להחליף תפקידים ורק להקשיב לך, אבל אני משתדלת, אני משתדלת לשתף פעולה.
אלופה, יואו, אז פרסומות ואנחנו חוזרים. קום כדליבה, בוקר טוב, אנחנו ברדיו כל חי, חזרנו, אנחנו עם מיכל אושמן, שהיא פשוט תופעה אנושית, אין לי משהו אחר להגיד, ילדה שגדלה כאן בישראל, ביתו של פרופסור היס, שהיה ראש, איך אומרים את זה?
המנהל של המכון לרפואה משפטית באבו כביר.
ועם כל הכבוד לאבא, אמא שלה כאן איתנו באולפן, שלום אימוש, שאתם ממש דומות. כאילו, אני גם מאוד דומה לאמא שלי, וכזה כל פעם הילדים אומרים לי, אמא, כשתהיה סקנה, תראי כמו סבתא. ואני אומרת להם, אחלה.
אמן, אמן, על הלוואי. וואו, איפה חותמים?
ואני כרגע מתנהג כמו, לא בסדר, אוקיי. והיא כל היום חותכת לי דברים של בריאות, כאילו, תשתי אוכמניות, ויטמין D, את לא חשופה לשמש, את כל היום צנועה, וכל מיני כאלה. ולפני הפרסומות, מיכל, אושמן, מה זה אוש?
אושמן,
אני מבינה, אבל...
אוי, ידעתי את זה, זה מהכפר הרוסי שמגיעים, יש לזה משמעות.
אוקיי, נבדוק את זה.
איש משהו, איש משהו.
זה קצת כמו משהו, אפרופו לונדון, ואני לא יודעת למה קפצתי במוח, אבל אנחנו אמורות להיות עירניות למה שקופץ, אז היה אומן ישראלי שגר הרבה שנים באנגליה, שקראו לו מנשה קדישמן.
בטח.
והוא נקרא קדישמן, כי הוא האיש שאומר קדיש. ואנחנו כמה חברות שדאגנו שמישהו יגיד עליו קדיש אחרי מותו. אמרת קודם על ספר התניה, אז אני לא חב"ד תמיד עוזרים לי שאני צריכה, אגב הם עוזרים לי מנטלית, שמתי לב, כי תמיד שאני תקועה בהרצאה יש לי איזה סיפור של חב"ד ונספר לך איזה פעם, אבל פתאום חשבתי שספר התניה, אז אני אגיד לך מהעולם של התורה שלי, אז יש מילה בעברית שהיא המשחק הזה של אותיות של המילה תניה, תף נון יוד א', נכון? שהמילה העברית שנקראת איתן, שאיתן זה כוח, כן, נכון? איתנים וכו'. והיה איש אחד שבהיסטוריה היהודית נקרא איתן האזרחי. זה השם שלו. מי זה? זה אותו אחד. זה אברהם אבינו. קראו לו גם איתן האזרחי. למה? לא לשון citizen, אזרח, אלא לשון זה שהוא היה הראשון בתולדות האנושות שהסתכל על כל מה שנברא כאן בעולם וזרח לו אור של אחדות, של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זרח לו אור שבו הוא הבין שהכל איתן, כוח אחד. שהשמש והצמחים והפוטוסינתזה והסיבוב של הגלגל והחגים היהודיים והכל, ראשית האמונה המונותאיסטית באה מאיתן האזרחי, אברהם אבינו. והנה ספר התניה גם מפגיש אותך עם איזושהי הבנה שהדמעות האלה שהיינו בהם לפני הפרסומות הם משהו שהוא אולי בא ממקום מאוד פנימי, אבל הוא מאוד גדול. מה הרגשת שם? תדעת לשחסר? איפה זה היה בלונדון?
זה היה, ברור שזה היה בגולדרס גרין.
נהדר.
זה היה בגולדרס גרין, שזו שכונה מאוד יהודית בצפון לונדון. את יודעת, דיברת, מאוד התרגשתי שדיברת לפני הפסקה, ואמרתי לך, הייתי מעדיפה שאת תדברי, ואני רק אקשיב, אבל אין לי את הפריבילגיה הזאת היום. את יודעת איפה היה הכי מעניין להסביר את מה שקרה לי במפגש עם הבן זוג שלי, עם בעלי?
ספרי.
אז מה, אני מסתכלת על זה מהפרספקטיבה שלו. אשתו על פניו אחלה, אתה יודע שקשה לה מבפנים, ויש ביניכם ברוך השם הרבה אהבה ואמון ותמיכה. את יודעת שנוסעים לחוץ לארץ, כשעוזבים את ישראל ונוסעים לחוץ לארץ, הרבה פעמים זה עושה די דרמטי, יכול להיות לחיי הנישואים. או שמאוד מאוד מתקרבים, כי יש רק אחד את השנייה, ואנחנו ממש בונים לעצמנו, ממש entity כזה, bubble כזה, בועה משלנו, ולצערי לפעמים קצת מתרחקים, כי דווקא פתאום אין את המשפחה מסביב, ופתאום ממש צריכים להתמודד אחד עם השנייה. זה תהליך מאוד מעניין על לעזוב את ישראל, אתה יודע, לפעמים צריך להתרחק כדי להתקרב. אז מה שקרה, אשתו אמרה לו, יאיר, אני הולכת היום לאיזשהו שיעור, מישהי נורא המליצה לי, זה נקרא תניה חסידות, לא יודעת, אני אהיה כזה בשתיים, אתה יודעת, בבית או לא משנה מה, ואני אספיק לאסוף את הילדים, ופתאום בערב אני חושבת שיאיר ראה לי איזשהו סוג של משהו, איזשהו מבט בעיניים, ואמרתי, וואו, יאיר, וגם ראה אותי מאוד מתרגשת עדיין עם כל הדמעות האלה שדיברנו עליהם, והוא אמר לי, מה למדת שם? נכון, מה הוא יכול לשאול? מה למדתן? אז אמרתי לו, מה אני אגיד לו, שיש לי נשמה, אני לא יפה. לא, אז אני רוצה שנשאר ביחד. אמרתי לו, למדנו משהו מאוד שונה ומאוד מיוחד, אני צריכה לחשוב על זה. ובהתחלה, בחודשים הראשונים, הוא היה מאוד מאוד מרוצה, כי אשתו חזרה הביתה, מוארת, היה לי גם פתאום, תעת כזה, שאת פתאום את הולכת ואת כזה קצת קופצת אל המנתה, ומשהו ש...
דילוגים זה אנחנו.
כן, בדיוק. אני קראת המשפט הזה, like you're bouncing, right?
כן!
You have a bounce, a sprinkle in your, you know? אבל אז פתאום יום אחד הגעתי הביתה עם נרות שבת. ועכשיו אני ואימא שלי יושבת כאן ואני משוגעת על אימא שלי, אבל אני לא ראיתי אף פעם את אימא שלי מדליקה נרות שבת.
היי ממוש.
היא בגיל 71 התחילה להדליק, רק שתדעי.
כל הכבוד.
מתי?
65 היא אומרת.
65, סליחה. אז פתאום באתי עם הנרות והוא אומר לי מה זה. אז עכשיו אני, ברוך השם, יש לי את היכולת הזאת להביא דברים רציניים בצורה כלילה.
כן, זה חוכמת נשים בנתה ביתה.
זה אדיר, כאילו, הדברים הכי כבדים הבאתי הביתה כזה בכלילות ובכן וכזה בדרך אגב. אז אמרתי לו, היי יאיר, נרות שבת, נרות שבת יאיר, עשיתי כזה אינטרודקשן, ואמרתי לו, תקשיב שאנחנו נחזור היום בערב, כי תמיד יום שישי היה הדייט נייט שלנו בעיר במרכז לונדון, היינו עובדים עד כזה אחרי הצהריים ויוצאים, כן. וחוזרים בשבת לפנות בוקר. אז אמרתי לו, תקשיב, קיבלתי את זה ממישהי, נורא בא לי להדליק וכל זה, שמעתי על זה בשיעור, כשנחזור אני אדליק. אז בהתחלה הדלקתי נרות שבת כמה שבועות בזמן שנוח לי, שזה היה בערך ב-1-2 בבוקר, ואז הלכתי לשיעור ופשוט קלטתי שיש זמן מדויק.
את מספרת לי את הסיפור שלי.
לא נכון.
השם עדי וגם אלפי נשים בארץ. לא. רגע, שנייה, אני יודעת איפה אנחנו, אוקיי? בבוקר החתונה שלנו, אחרי נערות ישראלית וצבא, שידעתי שיום יבוא ואני ארצה לבקש יותר ידע על בורא עולם והתורה שלו, ישבנו בבית קפה אלכסנדר ברחוב יהודה מכבי בתל אביב. והבעל שלי הוא בן של עורך דין ברזל, אדם בכיר בעולם המשפט הישראלי, ואני לא ידעתי איך להגיד לו את זה, אבל אמרתי לו, תקשיב שנייה. אולי לא רואים על הג'ינס הקרועים שלי, ועל החולצת 100% cotton, fruit of the loom שלי, אבל אני קצת דתייה. עכשיו, הייתי קוראת בתנך כל לילה, לפני השינה, שנים.
וואו.
לא ידעתי מה זה פרשנים או זה, אז הייתי קוראת כאילו מי בראשית א' עד דברי הימים ב' כבר... הוא אומר, תשמעי, אני רואה שתקועות תנ"ך, אבל מה זאת אומרת, קצת דתייה? עכשיו תקשיבי, הבן אדם צפון תל אביבי, בוגר עירוני ה', למד ביסודי באלף דלת גורדון, שלי את אימא, אחר כך היא תסביר לך
מכירה.
את המטריה. החברים שלו, ההורים שלו, חברים אחד לאחד עם שולמית וטומי לפיד, לקפה ומאפה, גרים באדוארד ברנשטיין, פינת לסל, רק מטיבי לכת, כמו אימא. יודעים איפה זה. מה זה קצת דתייה? מה זה קצת דתייה? ואז אמרתי לו, אוקיי, אני דתייה בשלושה דברים. כאילו כשאת ממספרת להם את זה, זה נהיה יותר קל. סעיפונים חייכניים. אחד אמרתי לו, אני רוצה להדליק נרות שבת. מיכל, לא ידעתי שיש שעה מדויקת לנפנוף סביב הנרות. אמרתי לו, נחזור מכל מיני עניינים של יום שישי, זוג חילוני, וגם באמצע הלילה, אני אדליק נרות. העיקר לציין את היום. ואמרתי לו שאני דתייה גם בעוד שני דברים שאני חוסכת, כי אין לי אותך כל יום. אז זה משהו שאדם חילוני מאוים ממנו באמת.
בגלל זה אני אומרת, זה אחד הרגעים הכי משמעותיים. אני אגיד לך איפה אני מרגישה שאני ממש ברת מזל, ואני יודעת שלכל אחת יש את המסלול שלה, ולכל אחד את המסלול. קודם כל אני מרגישה שאני ברת מזל, שקודם כל מצאתי בדת משמעות. לפני כל דבר אחר שעשיתי, כל מי חם שהבאתי הביתה, או כל פלטה חשמלית שיאיר נשאר ער שתי שבתות רק לוודא שהבית לא עולה באש. מעבר לכל דבר שעשיתי בידיים, או לפני כל דבר שעשיתי, הרגשתי, וזאת מתנה. נכון, אני יודעת שאני ברת מזל. הרגשתי משהו שאולי אי אפשר לשים אותו במילים. כן התחברתי שוב לילדה הזאת בת השמונה. פתאום הרגשתי שיהיה בסדר.
כן.
ושאם זה, אני עדיין לא מבינה, זה סימן שעוד לא הזמן להבין, והמון המון המון רוחניות. עכשיו, אנחנו משתמשים כל כך בקלות במילה הזאת, רוחניות. אני אגיד לך מה עוד הרגשתי? פתאום הרגשתי חלק ממשהו.
איי, איזה יפה.
חלק, גיליתי גם מה זה קהילה. הרבה אנשים שגדלים בקהילות, לוקחים את הקהילה כמובן מאליו. אני הרבה שנים, הייתי חלק מכל מיני מסגרות, אבל לא הרגשתי כמישהי שבעלת משמעות בקונטקסט של איזושהי קהילה, שיש לי תפקיד קהילתי.
וואו.
אז פתאום יש לי קהילה, ויש לי משמעות, ואני באתי מאיפשהו, וכבר ידעתי שכנראה אבא שלי טעה, ואני כן אמשיך אחר כך הלאה, ואני חלק משרשרת ארוכה, ויש לי כאן הזדמנות, ואז התחלתי להביא את זה לפייסבוק.
וואו.
ואז התחיל להיות מעניין.
כי שם עבדת בעצם.
עבדתי 7 שנים בפייסבוק. אחד הרגעים הכי משמעותיים בקריירה שלי, היו כשהתראיינתי לפייסבוק, ובדיוק התחלנו קצת לשמור שבת, והבוס הלג'נדרי, האגדי שלי בפייסבוק, הגיע במיוחד מדבלין ביום הראשון שלי לעבודה, והיה מאוד קשה להתקבל אז לפייסבוק. זה היה כמעט, היו יותר מ-1,000 מועמדים לתפקיד. והוא שאל אותי, מיקל, What matters to you in life and what do you care about? מיכל, מה חשוב לך בחיים? עכשיו, אני כבר הייתי מוכנה לקחת את ההוראות, הוא היה כל כך בכיר בפייסבוק. ותעתך שבן אדם הוא באמת מלאך, כשמישהו שואל אותך מה חשוב לך, מה אכפת לך, את פתאום לא איזה מקצוענית וזה, את פתאום מדברת מהלב. ואמרתי לו, I care about being Jewish and Israeli and a mom. אכפת לי שאני יהודיה, ישראלית ואימא. ובאותו שנייה תפסתי את השיער שלי, את הראש שלי, כי הרי 15 שנים עבדתי כדי להגיע לנקודה הזאת. מה את מספרת לבוס האירי שלך, שאכפת לך מזה שאת יהודיה? הוא אמר לי שאני יהודיה הראשונה שהוא פגש.
יו.
והתחלתי ללחץ, אבל המלאך הזה אמר לי, אני לא יודע כלום על יהדות, מה זה אומר? עכשיו אני הייתי במתח על השבת. כי הרי בלונדון שבת נכנסת בחורף בשעה 3:30, הנה עכשיו
חושך
3:30 מדליקים. אז התפתלתי בכיסא, אבל שמתי brave face כמו שאומרים, ואמרתי לו one specific thing, ואז הסברתי לו על השבת, ואמרתי לו תקשיב, זה גם לא באותה שעה כל שבוע, זה כל פעם בשעה אחרת, ואת גם מפחדת לשמע משוגעת. והוא הסתכל עליי, נכון שבורא עולם, נכון שאלוקים שולח את המלאכים האלה כשיעזרו לנו להיות עצמנו?
ממי, מלאך לשון מלאכה.
מלאכה.
עבודה.
ואז אני אסבר לך, כי הסיום הזה כל כך משמעותי, ואז הוא אמר לי, it's very important שאת תשמרי את המנהג הזה, שאת אמות אבותייך, סליחה שאני לא אומרת את התחביר הנכון, וכל יום שישי, ב5 שנים, שהוא היה המנהל שלי, הוא שלח לי הודעה, שבת שלום. כל יום שישי, ואז הוא אמר לי, get off your mobile, get off your laptop, and do your thing. ואת יודעת, זה נתן לי כוח להיות, אני, איך אמר רבי ג'ונתן סאקס, זכרו לברכה, ברגע שאנחנו נרגיש נוח באור שלנו, במי שאנחנו, כולם יקבלו אותנו. קודם כל צריך להרגיש אבל באור של עצמך.
אני מכריזה אותך כרבנית השנה. קדליבה, מיכל אושמן, אנחנו הולכות להמשיך לדבר גם בשעה השנייה. חכי.